היי כולן, ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט מאוזנת. אני נועה זילברמן ואני עוסקת בפסיכותרפיה גופנית, אימון כושר הוליסטי ודימוי גוף. גם אני, כמו רבות ורבים מאיתנו, עברתי שנים של שנאה וריחוק מהגוף שלי ומעצמי, וככל שהתאמתי את עצמי, כך גם התרחקתי מעצמי. בעקבות מסע של ריפוי הגוף נפש שלי, שממשיך לקרות גם היום ובכל יום, הפכתי לאשת מקצוע שמקדמת בדיוק את אלו. דימוי גוף ועצמי חיובי, תרפיית הנפש והאינטגרציה שלה עם גופנו, חשיבה ביקורתית על תמות תרבותיות ותיקוף החוויה האנושית והרווחת. על כל אלו אני כותבת ברשתות החברתיות, בתקשורת הכתובה, מעבירה סדנאות והרצאות ומטפלת רגשית בגישת פסיכותרפיה גופנית. בפודקאסט אנסה למתוח יריעה בין כל כובעי, לקשר בין מחוזות אלו ולהציג את הקשר הבלתי נפרד שבין האישי לחברתי ובין הגוף לנפש. מדי פרק הארח איש או אשת מקצוע שישפכו אור על תפיסות רווחות וגישות שונות ויספרו את האני מאמינה שלהן עם סיפורי דרך אישיים וידע מקצועי. היי, אז אני עושה היום פרק לבד שבעצם לא עשיתי דבר כזה מאז הפרק הקודם שעשיתי לבד, שזה היה הפרק החמישי שבו קצת סיפרתי את הסיפור שלי ודרכו איך הגעתי לתפיסות וההבנות שיש לי כיום כאשת מקצוע. והיום זה פרק שני שאני עושה לבד, וזה מצד אחד קצת מחשיש סתם, זה קצת מעורר חשש, האם הוא יהיה מעניין מספיק, והאם אני אצליח להעביר את כל הדברים בצורה טובה מספיק. ויחד עם זאת, זה גם מאוד מרגש. ההבנה העצמית הזו שאני יכולה לעשות פרק לבד, כאילו מאוד חשבתי אולי להרח איש או אשת מקצוע, אבל חשבתי זה שיש לי פשוט המון מה לומר, שבא לי רגע לתת לעצמי גם לומר. אני רוצה לדבר איתכן היום על לאן כדאי ללכת, או יותר נכון, למי כדאי ללכת, כאשר אני סובלת מאכילה רגשית לא מיטיבה, וכרונית לתזונאית או למטפלת רגשית. עכשיו, אולי כדי לפני שאני אגע בזה, למי כדאי ללכת, אני צריכה בכלל לדבר על מה זו אכילה רגשית, ומה זו אכילה רגשית לא מיטיבה. כי יש, אני חושבת שבכלל, כל ההתעסקות הזו, באכילה ודימוי גוף וגוף נפש וכל הדבר הזה, ועולם התזונה, ועולם הדיאטה, ואידיאל היופי. בכלל, צריך ללכת למקום הראשוני מאוד הזה, שנקרא אכילה רגשית. צמד המילים הזה, שהוא לכאורה משקף איזושהי עמדה או הבנה מקצועית חדשה יותר, פרוגרסיבית יותר, כל התזונאים או התזונאיות שהם יהיו, או לפחות ינסו להיות קצת יותר בעמדה מקצועית רלוונטית ופרוגרסיבית, יעסקו בצמד המילים אכילה רגשית, והתייחסו אלינו כאל משהו שאלינו, אל בני האדם, כאל משהו שהוא לא רק ניתן תפריט ונלך, כי זה לא עובד. אז זה כאילו צמד מילים שלכאורה יש כלפיו היום הרבה יותר מודעות, אבל המודעות הזו עצמה היא מבולבלת. היא מבולבלת גם בקרב חבריי וחברותיי התזונאים והתזונאיות. תרבות הדיאטה, שזה בעצם התרבות שאנחנו חיים וחיות בה, והיא עושה מחזורי כסף מטורפים על הגב של כולנו, כי אם אנחנו כל הזמן יהיה לא מרוצים או מרוצות מאיך שאנחנו נראות, אנחנו כל הזמן ננסה לשנות את זה ונשקיע כסף כדי לשנות את זה. עכשיו התזונה הזו היה אטקינס, ואז פלאו, ואז קיטו, ואז זה, צומות לסירוגין, והסטטיסטיקה מראה שדיאטות לא עובדות בגדול. הסטטיסטיקה מראה שהאחוזי עלייה במשקל אחרי שירדנו במשקל נעים בין, יש כל מיני מחקרים שונים, אפשר לומר שבערך מאזור ה-70, 70 ומשהו אחוזים של כישלון, עד 90 ומשהו, אפילו 97 אחוזים של כישלון, תלוי בפרמטרים כמו כמה זמן אחרי שעשו את הדיאטה, בדקו את הבן אדם. אם בדקו אותו אחרי חצי שנה, אז הוא כנראה יהיה בפחות עלייה במשקל. אם בדקו את זה אחרי 4 שנים, הסבירות שהוא כבר עלה את המשקל שהוא ירד לפני 4 שנים, היא באחוזים גבוהים יותר. ואז נשאלת השאלה, איך בעצם זה יכול להיות? כולנו כל הזמן באיזשהו מרוץ וניסיון לרדת במשקל, וכולנו גם באיזושהי פנטזיה שזה ממש נגיש, זה פה מעבר לפינה, אבל זה לא מצליח. זה לא כלכלי להבין שדיאטות לא עובדות. כי אז מה נמכור? כמה, את כל המיליונים שלנו, מיליונים, מיליארדים, אנחנו ככה נזרוק לפח? לא, בוא נמצא עוד דרכים. אולי זריקות שיעזרו לנו לרדת במשקל, הנה זה כבר משהו שממש מתערב לנו בפיזיולוגיה. אולי נלך בדרכים פיזיולוגיות נוספות של קיצורי קיבה וכולי וכולי. עכשיו בסוגריים, ברור לי שהשמנה ברמה מסוימת היא גם מזיקה לבריאות, ויש לה כל מיני השלכות מסכנות חיים, והרצון לטפל בהשמנה הוא בחלקיו גם מתוך הרצון להיטיב עם הבריאות הציבורית ועם הקופה המדינית, אגב, שזה הולך ביחד. אבל אם היו באמת מתעסקים ומתעסקות באיך לקדם בריאות ציבורית, אולי, אולי, אני שמה פה בסימן שאלה, היו מניחים לניסיון לרדת במשקל, ובודקים איך אפשר לקדם אורח חיים בריא. ואני חושבת שפה זה איזושהי נקודת מפתח מאוד חשובה, שאני מקדמת גם באורח החיים שלי וגם אצל הלקוחות שלי, ואני רוצה שננסה להבין אותה היום. אל דאגה, תכף אנחנו נגיע לתזונאית או מטפלת רגשית, ולמה שני הדברים בעייתיים כיום כפי שהם? ואני אחזור רגע לצמד המילים, אכילה רגשית. בעצם, כשניסו להבין, או כרגע, דיאטות לא עובדות, אז מה זה אומר ולמה זה לא עובד? ואז באיזשהו שלב חלחל באמת המושג אכילה רגשית, ואיך הוא הגיע? הוא הגיע מתוך פתאום ההבנה, לא יודעת אם פתאום או פתאום הסכימו להסתכל על זה בצורה כזו או אחרת, שהאכילה שלנו היא הרי לא רק למען רעב הסובע או צרכים פיזיולוגיים גופניים ממשיים של שיהיה לי מספיק סוכר בדם, מספיק אנרגיה בתאים וכולי. אלא יש עוד נדבך משמעותי מאוד שמוביל אותנו לאכול, והרבה פעמים הוא גם יוביל אותנו לאכול בצורה שלא תהיטיב איתנו. וזה אכילה שמונעת מהמצב הרגשי שלי. זה לא בהכרח חייב להיות בצורה מאוד ברורה לנו או מודעת. אני הרבה פעמים אוכל, כי אני ארגיש שפשוט בא לי, או אני אפילו לא יודע להגיד למה אני אוכלת, אבל אני אוכל. ולא רק שאני אוכל, אולי אני גם אוכל דברים לא מזינים, או אולי לא כל כך בריאים תזונתית, ואולי אפילו בכמות שהיא ממש לא נעימה לי או מזיקה לי, ואני לא תמיד גם אנשים ידעו למה הם אפילו עושים את זה. הם יגידו, אני לא מרגיש עצוב, אני לא, זה פשוט, זה כי אני חסר אופי, או משהו בסגנון הזה. ואז אמרו, רגע, יש פה אכילה רגשית, אז בעצם זה לא משנה. בוא נאמר, הנה, זה ההתעוררות הנוספת, נקרא לזה בסצנת התזונה, ההתעוררות הנוספת היא שרגע, יש פה משהו שלא קשור יש תפריט, אני צריכה לדעת אותו, והנה עכשיו הכל בסדר, כל מה שאני צריכה זה טיפה כוח רצון, והיידה. אם כולן כושלות בדיאטות כל הזמן, שוב ושוב, אנשים חוזרים לקליניקת התזונאית שלהם, או למאמן הכושר שלהם, או לא משנה, לאותו סרט ישן, שוב ושוב ושוב. אז משהו פה, אז למה? הנה, היא יודעת את התפריט הרי, היא יודעת שצריך לעשות 3 פעמים בשבוע ספורט, נכון? זה כולם יודעים. זה לא שהיא מתבלבלת ואומרת, מה לאוח זה לא בריא, וכינוע זה כן בריא? לא ידעתי, הלם, שוק ותדהמה, עכשיו הכל בסדר, הנה אני אחליף את המזונות, ועכשיו יהיה לי קל לשמור על אורח חיים בריא. הרי זה לא זה. אנחנו חיות בתרבות חולת דיאטה, מופרעת אכילה, כולנו, יש לנו ידע לגבי בריאותנות, או לפחות נדמה לנו, כן, בצורה השטוחה של זה, אבל אנחנו מאוד, יש מאוד המון הבנה למה, מהי תזונה יחסית בריאה ומהי תזונה לא בריאה, ויש המון הבנה לזה שפעילות גופנית מסייעת בשמירה על אורח חיים בריא וירידה במשקל. הבעיה בלקיים את זה לאורך זמן זה לא כי אנחנו לא יודעים ויודעות. ואז אומרים, אכילה רגשית, הנה כן, זה אני פשוט לא הצלחתי לשלוט בעצמי, אני חסרת אופי, אין לי כוח רצון, שזה הנגזרת הראשונה והבאמת פשטנית ורעילה של איך לתפוס אכילה רגשית. שחושבת שזה, אם יהיה לי קצת יותר כוח רצון, או אם אני אמצא את הדרכים ההתנהגותיים המספיקים, המספקים, כדי להישאר בתלם, מה שנקרא, אז אני אהיה בסדר. אז הכל יהיה בסדר, אני אתגבר על האכילה הרגשית שלי. אבל האמת היא שאכילה היא רגשית מיום היוולדנו. הקשר הראשוני שיש לנו עם הדמות המטפלת שלנו, בין אם זו האמא שלנו הביולוגית שמניקה אותנו, או האמא הביולוגית שנותנת לנו מבקבוק, או אבא, או אם יש דמות מטפלת משמעותית אחרת שנוכחת הרבה, דמות משמעותית טיפולית, ההתקשרות הראשונה שלנו והמשמעותית ביותר גם להישרדות שלנו, וממנה גם יש נגזרת, זאת אומרת, זה בא ביחד עם הקשר הראשוני שלנו עם בן אדם אחר, עם רגשות של קשר, עם ויסות של מערכת העצבים שלנו. תינוקות לא יכולים ויכולות לווסת את עצמן כשהן נולדות. בעצם הדמות המטפלת היא זו שעוזרת להם להתווסת. אנחנו נולדים ונולדות ברמה תלותית מאוד מאוד גבוהה, אולי הכי גבוהה בטבע, כאילו אנחנו הכי בתלות. אנחנו לא כמו סוס, יצאנו, הופ, אני הולכת. לא. אני תלויה בצורה מוחלטת בדמות המטפלת שלי. וכחלק מהתלות הזו, מגיע גם ויסות, וגם אוכל, ואכילה, וקשר, ואהבה. ובעצם, כל הדבר הזה, כל העניין הזה של לאכול, הוא מקוטב לנו עם סוציאליות ועם רגשות ועם מערכת העצבים שלנו, בבינג שלנו, במי שאנחנו. והניסיון או הציפייה שאוכל לא יהיה גם רגשי, היא כשלעצמה זאת שמחרבת לנו את המערכת היחסים ההוליסטית עם אכילה, שתתייחס גם לרובד הרגשי. כי אם אני מנסה למחוק אותו, הוא ישוב בבוע, בפי כמה. עכשיו, בואו נחזור שנייה להסתכלות המקצועית ותזונאית או מטפלת רגשית. כשהתחיל השיח סביב אכילה רגשית, כאילו מתוך מקום מתקדם וער לכך נכון, תפריטים לא, בלבד לא יעזרו, צריך לטפל בבעיה האמיתית, האכילה הרגשית. אבל אז קרו שני דברים בעייתיים. אחד, התפיסה של האכילה הרגשית כדבר שגוי שצריך למגר אותו ולהעלים אותו. שתיים, איך לעשות את זה, נניח, ובמידה ורוצים להעלים ולמגר את זה, אז איך? ומה הבעייתיות כאן? אחד, כפי שהבנו, אכילה היא רגשית מיום היוולדנו. כן, זה לא אומר שכל אכילה היא רק רגשית או מאוד רגשית או רגשית. אבל אם נתייחס רגע בכל זאת לדבר הזה, לאספקט הספציפי של אני באמת לא רעבה בכלל. אני לא רעבה, אבל אני רוצה לאכול. המקום הזה, הוא יותר מובהק, אפשר לקרוא לו אכילה רגשית, למרות שגם בתוכו צריך להבין עוד דברים, כמו האם אני מרגישה את הרעב שלי בכלל בצורה פיזית, או שאולי אני נוטה גם לא לאכול מלא זמן, ואז אני אוכל המון המון המון, אבל אני לא ארגיש שאני באמת רעבה ושזה רגשי. יכול מאוד להיות שזה לא בהכרח באמת רגשי, אז בעצם חשוב קודם כל להבין בתוך אכילה רגשית, האם היא באמת רגשית, או שאולי יש פה עוד מיני אלמנטים פיזיולוגיים יותר, פיזיולוגיים פשוטים נקרא להם, באמת כאילו חסר לי אנרגיה בתאים, חסר לי סוכר בדם, לא אכלתי המון שעות, וזה מתורגם לי עכשיו לאיזשהו בולמוס. הנדבך הנוסף הוא אכילה שהיא באמת יותר מגיעה מהמישור הבאמת רגשי, נקרא לזה. ומה קורה שם? אכילה זו פעולה שמכותבת לנו עם הרגעות. בעצם בגוף שלנו יש לנו את מערכת העצבים, והיא מורכבת משתי מערכות מרכזיות. הסימפתטית והפרסימפתטית, כאשר הסימפתטית אחראית על עוררות, דריכות, fight or flight, מי שמכירה את המנגנונים בעצם זו מערכת שיותר אמונה על, על החלקים היותר ערים שלנו, פעילים שלנו, לשים לב לסביבה, הפוקוס החוצה, הדופק יהיה יותר גבוה, הישונים יהיו יותר מקובצים. בזמן של סטרס או מצוקה, המערכת הזו תשלוט מאוד. או גם בזמן של התרגשות מאוד גדולה, אנדרנלין מאוד גדול, גם כן. המערכת הפרסימפתטית זו מערכת שאמונה על הירגעות ועל שלווה. ובלילה או לפני השינה, למשל, היא אמורה לפחות במקרה הטוב והתקין, כן? לעבוד יותר בדומיננטיות, הישונים יותר מתרחבים. כל הדבר הזה מגיע ביחד עם הירגעות. וכשאנחנו במקום של הירגעות, המערכות הפנימיות שלנו יש להן יותר מקום עכשיו לעבוד. למשל, מערכת העיכול. כשתינוק אוכל, אחרי זה לרוב הוא גם ירדם. הדבר הזה של אכילה, מעבר להזרמת הדם אל הקיבה, זה גם ממש מכותב לנו בתוך מערכת העצבים, בצורה הפיזיולוגית שלנו, וגם הפסיכופיזיולוגית, ההשפעה הפסיכולוגית גם על הפיזיולוגיה שלנו, זה מכותב לנו עם הירגעות ועם ויסות ועם קשר ועם אהבה. בוא נאמר ברמה היחסית נורמטיבית, אכילה מכותבת לנו עם הירגעות. ולכן, הרבה מאוד פעמים כשאנחנו נחוש מצב רגשי רעוע, או שמערכת העצבים שלי לא מבוסתת, אני בחוסר איזון רגשי, אני באי שקט אפילו אולי. גם פה כמובן יש מופעים, יש אנשים שהנטייה שלהם תהיה יותר, אם אני בסטרס אני לא אוכלת, זה גם הגיוני עם המערכת הסימפתטית, אבל זה מאוד תלוי במבנה האישיות, אבל בוא נאמר בגדול, היות ואכילה מרגיעה אותנו, גם העיכול וגם הפעולה עצמה, וגם החומרים שיש בתוך אוכל, בטח אוכל שלרוב נאכל אותו כשאנחנו רוצות להירגע, כמו מתוקים או פחממות או דברים כאלה מאוד מנחמים. למה זה מנחם? כי גם באוכל עצמו, בערכים התזונתיים, יש שם חומרים שגרמו לנו להפרשות של הורמונים שיעשו לנו נעים, כמו דופמין, כמו אוקסיטוצין, וגם הפעולה עצמה שמכותבת לנו עם הירגעות, וגם העיכול עצמו שמרגיע אותנו. ולכן הרבה מאוד פעמים כשאנחנו נהיה בתחושה רגשית לא נעימה, או באי-ויסות, חוסר ויסות של מערכת העצבים, אנחנו נפנה לאכילה ולא סתם אכילה, אכילה שהיא תהיה מנחמת כזו, בין אם בסוג המזון, בין אם בכמות המזון. אנחנו הרבה פעמים בדיאטות ננסה מין כמו לעבוד על עצמנו ולאכול דברים אחרים, דלי קלוריות, אבל לרוב זה גם לא יחזיק לאורך זמן. אך כשהתחילו להבין שאכילה רגשית היא כאילו עיקר הבעיה בניסיון החוזר של אנשים לרדת במשקל ולא להצליח, לכאורה, התחילו לנסות למגר אותה. ותוכלו לראות ברשת כל כך, בכל מקום, איך להיפטר מהאכילה הרגשית, איך ננהל את האכילה הרגשית שלנו. ולמה זה בעיה? זה בעיה כי, כמו שאמרתי קודם, אכילה היא תמיד גם קצת רגשית, או תמיד תהיה לנו גם אכילה רגשית בחיים, כי אכילה היא רגשית מיום היוולדנו, וזה מכוות בתוכנו, ויותר מזה, אכילה היא עד היום, החל מזה שבעבר היו יושבים ויושבות סביב המדורה, כשפעם היינו חיות בשבטים, וסביב המדורה מה היו עושים? היו מקיימים חיים וקשרים חברתיים ואוכלים. במדורה היו צולים, היו מבשלים, היו מתחממים, יושבים נהנים ואוכלים. זה מה שעושים כפעולה חברתית, והפעולה הזו חברתית עד היום. אין כמעט אקט או פעילות סוציאלית בחיים שלנו שלא תערב בתוכה אוכל ושתייה, או אחד מהם לפחות. זה מושרש בבינג שלנו כבני ובנות אדם. ואז הניסיון להכחיד דבר שהוא כל כך אינטגרלי במהות הקיומית שלי כפרט ושלנו כחברה. כי בעצם המהות הקיומית שלי כפרט זה זה שאני יונק להקתי. זה המהות הקיומית שלי. התקשרות. אני, הבסיס הקיום שלי זה קשר. וזה הבסיס הקיום שלנו כחברה, וזה למה אחת הסיבות, כמובן יש את המהפכה הלשונית וכולי, אבל ללמה אנחנו גם הגזע, המין, השולט בעולם, אוקיי? שיש לנו יכולת שיתוף פעולה מאוד, מאוד מתקדמת לעומת יתר היונקים. וכל ניסיון, צריך להבין גם את שזירת הדברים האלו, זאת אומרת, אם אכילה היא ההתקשרות הראשונית שלי עם האחר או האחרת, והתקשרות עם האחר או האחרת זה מהות הקיום שלי, והתקשרות עם האחר או האחרת זה גם מהות הקיום שלנו כחברה, כגזע, כבני אדם. איך אני יכולה לנסות שהאכילה שלי לא תהיה רגשית בכלל? ואז בתוך הדבר הזה, צצו כל מיני, באמת, הכשרות צד של תזונה. כי בלימודי תזונה אקדמיים, למיטב ידיעתי האחרונה והמעודכנת, אין כמעט שיח סביב, גם לא סביב דימוי גוף. ואם יש, סליחה, באמת סלחו לי שלא קראתי עכשיו את הסילבוסים של כל האוניברסיטאות של מדעי התזונה. אבל אני מכירה ובקיעה מספיק גם מתוך קולגות שאני מעריכה, הרבה אירוחים שעשיתי פה, דיברתי על זה עם שי וייס באחד הפרקים, שאין דיבור, אין לימודים, לא על דימוי גוף. וגם ההתעסקות הלימודית עוסקת בעיקר באמת במדע, מדעי התזונה, זאת אומרת, ממש כאילו ברמה המולקולרית, והרבה פחות מתוך המקום הרגשי. ואז תזונאיות יוצאות לשטח ונותנות תפריטים כזה בסטה שלהן, כמו ב-1990, כוס אורז פה, שתי כפות אפונה פה, זה לא חשוב ולא רלוונטי לשום דבר. זה בדיוק העניין. למה? א', כי אפשר לחיות ככה. ב', כי אנחנו מבינים ומבינות שרוב האנשים לא החזיקו את זה. זה בגלל הרבה סיבות, לא רק בגלל האכילה הרגשית. תכף נגע ביתר הסיבות, בתקווה. אבל גם כי יש רגשות, יש לנו רגשות. אנחנו לא מכונה שנותנים לפקודות, ואז היא עושה את זה. זה לא למה אנשים לא מצליחים לאכול בריא ומאוזן לאורך שנים הרי. זה לא כי הם לא יודעים, הרי אמרנו את זה כבר. ואז כל הדיון הזה סביב אכילה רגשית, והרבה תזונאים ותזונאיות התחילו לעשות כל מיני הכשרות צעד, ונפתחו כל מיני בתי ספר, בית ספר שאני מאוד מעריכה, של הילד קלטר, בית ספר לאכילה, שפת האכילה, סליחה, וכל מיני הכשרות צעד של NLP ו-CBT, ואני אלמד קואוצ'ינג אולי, ואז אני גם תזונאית וגם קואוצ'רית, ואז אולי אני ידע מה לעשות, כי זה גם רגשי. אבל הבעייתיות הגדולה היא שמערכת יחסים לא טובה מול אוכל ומול דימוי גוף, ואכילה רגשית לא מיטיבה, היא הרבה יותר מסועפת ועמוקה מאשר עכשיו, ושיסלחו לי כל חבריי הקואוצ'רים והאנלפיסטים או האנלפיסטיות, אני בטוחה שאלו כלים נהדרים שיכולים לעזור מאוד. יחד עם זאת, בהרבה מאוד מקרים, הנושאים האלו טעונים במטען רגשי ובהיסטוריה נפשית גדולה מדי, קשה מדי ועמוקה מדי, מכדי לנסות לטפל בזה בצורה שהיא יותר חיצונית, אימונית, התנהגותית. והדברים האלו מצריכים החזקה הרבה יותר ארוכה, קבועה ומורכבת, ועם הכשרה יותר עמוקה, ארוכה ומורכבת. הכשרה בבריאות הנפש. מה זו הכשרה מספקת? כל אחד יטען אחרת, ואני בטוחה שיהיו גם אנשים שיגידו שההכשרה שלי אולי לא מספקת כפסיכותרפיסטית, לא יודעת, פסיכולוגים קליניים שעשו עשור של הכשרה, ואני עשיתי רק 5.6 שנים הכשרה, אוקיי? יחד עם זאת, כדי להחזיק טיפול נפשי שכזה, צריך הכשרה פסיכותרפית מעמיקה וארוכה, כדי להחזיק התבוננות ארוכה ומעמיקה וריפוי שיהיה באמת מיטיב ולא פשטני, ולא אולי אפילו שבטעות יעשה גם איזשהו נזק נוסף על רקע מורכב, נקרא לזה. אז זה מצד אחד הבעייתיות שיש עם לגשת עם אכילה רגשית לא מיטיבה לתזונאית, כי אין לה הכשרה בבריאות הנפש, גם אם היא עשתה איזשהו קורס. זה לא מספיק, זה פשוט לא מספיק. יחד עם זאת, אני אסייג ואומר שלא לכולם הכל כזה או כזה. זאת אומרת, יש אנשים שאצלם הסיפור הוא טיפה פחות טעון רגשית, נקרא לזה. וזה אולי באמת יותר עניין ניהולי, אולי קצת יותר עניין של נגישות ידע ועזרה בניהול החיים או התזונה, או לגלות עוד מזונות שקל להכין ושהם יהיו מספיעים לאורך זמן והם יענו לי על הצרכים וכולי וכולי. ויש לה גם עוד קורס NLP שהיא עשתה, והיא יכולה לעזור גם באמת במישור קצת יותר התנהגותי, וזה יכול לתת איזו עסקת חבילה טובה דייה בשביל להתמודד עם הרגלי אכילה לא טובים. אני רגילה לא לאכול כל היום, לחזור הביתה ולאכול בצורה שהיא פוגעת בי. ואז פה אולי למשל תזונאית יכולה מאוד לעזור ומאוד לתמוך. וזה לא עכשיו איזה משהו באמת עקוב מדם שכל חיי אני סוחבת איתי, שקשור מאוד למקומות ככה עמוקים וקשים וילדות ועניינים ודימוי גוף ולא, אני סך הכל רק צריכה עזרה בניהול היחסים, ניהול הסדר של החיים שלי קצת נקרא לזה. אבל בהרבה מאוד מקרים, בטח ובטח עם אידיאל היופי המטורלל שאנחנו חיות בו ותרבות הדיאטה הממשטרת, ולכן בהרבה מאוד מקרים אנחנו נהיה כבר בסקאלה של הפרעות באכילה, ש צריך להבין שיש בתוך ה-DSM, ספר הפתולוגיות הגדול של העולם, אז בכלל יש הפרעות נפשיות ויש מחלות נפשיות, ויש קווים של או מנעד בתוך הדבר הזה, אוקיי? גם בהפרעות אכילה, יש הפרעות אכילה פר אקסלנס, מה שנקרא, זה מה שיש לה הפרעת אכילה לא ספציפית, יש לה הפרעת אכילה מצמצמת, אוקיי? יש לה הפרעת אכילה כפייתית. יש כל מיני סוגים של הפרעות אכילה, ויש את הסקאלה שבתוכן, שבתוך הסקאלה הזו יש מקום שהוא לא יהיה מוגדר כהפרעת אכילה, הוא יהיה מוגדר כהפרעה באכילה. שלדעתי, אני לא אומרת את זה כנתון מבוסס אמפירית או משהו כזה, אני אומרת מתוך באמת הניסיון שלי בשטח, גם כמאמנת כושר אישית למעלה מעשור, גם כמישהי שמטפלת רגשית כבר שנה פלוס, וגם כאקטיביסטית וחלוצה בנושא של באמת דימוי גוף אל מול בריאות, תנועה ואכילה, שזה משהו שהגעתי אליו ככה באינטגרציה שבין כל הדברים הללו. אם אתן שואלות אותי ממה שיוצא לי לחשף ולראות, הרוב של האוכלוסייה, בטח הרוב של האוכלוסייה הנשית, סובלות מהפרעות באכילה. הן יהיו איפשהו על הסקאלה הזו של שיבוש מערכת היחסים מול אכילה ומול דימוי גוף, והם יהיו מאוד מקוטבים ובאים ביחד. ו כשזה מגיע, כשיש לנו כבר משהו שהוא באמת עם מטען רגשי גדול ומורכב ושקשור לתרבות ולמים שאנחנו חיות בה, אבל כל אחת גם זה התכתב לה עם משהו מהבית, בין אם זה היחס של ההורים או האחים אל מול האכילה והדימוי גוף שלה, כי בסוף גם הם חיים בתרבות הזו ובמים האלו שאנחנו שוחות בהן, ולרוב זה הכל הרי העברות בין דוריות, ואם האמא הייתה מאוד מופרעת בדימוי הגוף שלה ובהפרעות באכילה, אז היא מאוד תעביר את זה לילדה שלה, עלולה להעביר את זה, אז גם כל אחד זה מתכתב לה בצורה כזו או אחרת, עם הבית ממנו היא באה, ועם המורכבות הרחבה של מה היה בבית, מה היה הקשר שלי והיחסים עם ההורים, מה, איפה האוכל, האכילה והמראה שלי ישבו בתוך המשקל הזה של הערך שלי בבית, הערך שלי מול ההורים, מערכת היחסים שלי מולם. האם היו שם גם פצעים אולי ממקומות מאוד ראשוניים של ניובורן, ולא יודעת, אמא שלא נתנה את הבקשה הנוספת של ה תינוק שלה למנה נוספת של אוכל, כי היא פחדה שהוא ישמין, והיא כבר שם סרבה להקשיב לצרכים שלו הפיזיולוגיים והרגשיים. או הפוך, אמא שהייתה כל כך הרדה שהוא לא אוכל מספיק, שהיא דחפה לו בכוח אוכל גם כשהוא לא רוצה וניסה להסיט את הפנים הצידה. אלו דברים, וכל אחד ואחת תבוא עם סיפור אחר, והפרעות אכילה גם בטח בקצה שלהן לרוב יהיו גם הרבה פעמים סימפטומים של פגיעות מיניות בילדות, או טראומה כלשהי, כי זה הרבה פעמים יכול להיות ביטוי לבעיות של שליטה. צריך להבין שהעולם הזה והמקום הזה של אכילה רגשית לא מיטיבה, ותכף אני אחזור למושג הספציפי הזה שאני משתמשת בו, מגיע על רקע רגשי מאוד ענף, ועל ההתכתבות של זה עם הפיזיולוגיה שלנו. מתוך ההבנה שהיום כבר כן, המדע ומחקר הולך לשם, הרבה יש דיבור על מערכת העצבים שלנו, המון של עבודה על טראומה היא דרך סומטיקה, היא דרך גוף, כי יש הבנה שהדברים שזורים ומדהדים, הרגשות שלנו, הם קשורים במערכת העצבים שלנו, והיא בהם, וזה שזור בתודעה שלנו, אבל זה שזור לנו, זאת אומרת, הכל מתכתב עם הכל, ואם אוכל, אכילה, מכותבת לי עם X, אז כשאני אפגוש ב-X, אז זה יהיה לזה מופע חזק יותר בחיים, לא יודעת, ננסה לתת דוגמה. אם נוצר לי שיבוש של מערכת היחסים שלי עם אכילה, זה היה אסור, והייתי צריכה להחביא את האכילה שלי. אבל, אז קודם כל, מעבר כבר לכל ההתנהלות של אם אסור לי אני רוצה יותר, אם כל הדבר הזה, יכול להיות שזה גם הגיע מתוך איזושהי תחושה של חסך, וכדי להתווסט, גם כי בראשוניות של אכילה היא מווסטת אותנו, הייתי פונה לאוכל. יכול להיות שהיה שם למשל איזשהו משהו שהוא מורכב של כל מיני שכבות, של יש לי בעיות של ויסות רגשי, בגלל הבית בו גדלתי, וכתבו לי את זה עם זה שאסור לי לאכול, או מותר לי בתנאים מסוימים, וכבר שיפשו לי גם את הדבר הזה מול אכילה, וגם אולי חשתי לפעמים בחיים שלי איזשהו חסך מסוים, בין אם רגשי או פיזי אל מולה. אז עוד יותר, הפנייה שלי לאכילה תהפוך להיות כמו המענה המבסט. יהיו לי בולמוסים, ואני ארגיש ש... בכל פעם שאני במצוקה רגשית, לשם אני פונה. סתם, דוגמה הכי כזה פשטנית אפילו אני אתן, אוקיי? אבל צריך להבין שנוצר פה איזשהו הדהוד והתכתבות בין התגובה הפיזיולוגית שלנו, לבין החוויה הפסיכולוגית שלנו. בעצם אני אקרא לזה פסיכופיזיולוגיה, אוקיי? הכיתוב וההדהוד שבין שני הדברים. ואז אנחנו מבינות שכשיש משהו כזה, שזה באמת... הרוב, הרבה מאוד אנשים, יסבלו ממערכת יחסים מורכבת מול הנעל, והמענה, כדי לתת להם או להן מענה שיעזור וייטיב, זה בהכרח יהיה חייב לבוא עם התבוננות רגשית מעמיקה. עם טיפול רגשי בעצם. בתוך טיפול רגשי יש המון, וזה כמובן תלוי איזה טיפול, אבל בוא נאמר, טיפול בפסיכותרפיה. פסיכותרפיה זה בעצם המתודה, הגישה הטיפולית. יש כל מיני טיפולים שעושים בהם פסיכותרפיה, אבל פסיכותרפיה זה בעצם הקשר הטיפולי, ארוך הטווח, הקבוע בשבוע, נניח בקלאסי של זה. אז בתוך פסיכותרפיה יש המון, המון דרכים או כלים שמסייעים לריפוי. אבל זה בדיוק העניין שזה נעשה בצורה הוליסטית, ההבנה שלמשל, אם יש לי חרדה ביחסים, יש לי חרדת נטישה מאוד גדולה, ואני הרבה פעמים אהיה בעוררות מאוד גבוהה ובפחדים, והדבר שיעזבו אותי או שיחסו עליי, נניח. הדבר הזה בהתכתבות מורכבת של עוד מיליון דברים עם אכילה ועם הדימוי גוף שלי, ואופס, יכול להיווצר לזה מופע. הרבה פעמים בטיפול אנחנו בכלל לא בהכרח ניגע באכילה פר אקסלנס, אלא עצם הריפוי מתוך הקשר הטיפולי פתאום אפשר לעשות קשר שהוא מיטיב, קשר שאני בונה בו אמון בעצמי ובאחר ובקשר, קשר שבתוכו אני יכולה להיות בלי העוררות הזו, בלי החרדה הזו. זה כשלעצמו לאורך זמן הוא ריפוי, הוא משאיר את חותמו במערכת העצבים שלנו, בתפיסה שלנו, קשר או את העצמי או את האחר, והופס, יש כאן איזשהו תהליך תרפויטי, אוקיי? שהוא בהכרח יכול גם להשפיע על מערכת היחסים שלי עם אכילה, לא במקום שאני מבינה או מודעת לזה, כמובן אולי בטיפול מיטיב וזה תלוי בצורך, יהיה אפשר להציג את זה גם, להראות את הקשר שבין הדברים, בין הקושי שלי לשמור על הגבולות שלי לבולמוסים שלי למשל. אבל עבור זה צריך טיפול ארוך ומעמיק, והכשרה מעמיקה בבריאות הנפש. ואז מה קורה? יש בעייתיות, הרבה פעמים בעצם, אנשי ונשות מקצוע, שהם יהיו אנשי מקצוע נפלאים, ילכו לעשות פסיכותרפיה, מבלי שיש להם הכשרה בפסיכותרפיה. וזו בעיה. יחד עם זאת, גם להיות מטפלת רגשית, מצוינת ומוכשרת, אבל שלא מיודעת, בשיח של דימוי גוף, אני מדברת במישור הרחב שלו, ולא בסקלות של הפרעות אכילה, אלא דימוי גוף חברתי, או שלא מיודעת מה זה אומר סטיגמת המשקל, שתכף ניגע בזה, או שמנופוביה, או היא לא יודעת שבעצם הסיבה לנראות שמנה או מלאה, ממש לא בהכרח קשורה לאלף, היא לא בהכרח תהיה תעיד על האם האדם חי או לא חי אורח חיים בריא, שזאת טעות נפוצה בתרבות שלנו, ותכף ניגע גם בזה. והיא לא תדע מהן ההשפעות הפיזיולוגיות והפסיכופיזיולוגיות למראה שמן או מלא, ולמערכת יחסים או להצלחה בקיום אורח חיים בריא עם אכילה. היא לא תדע בהכרח את הדברים האלו, כי גם באקדמיה, בבריאות הנפש, לא בהכרח נוגעים בזה, אלא אם כן את מתמקצעת בהפרעות אכילה, וגם אז אני מדברת פה על המישור היותר רחב, וגם על משהו שעכשיו צמח מתוך אקטיביזם. כל הגישה הזו של הנון דיאט, ושל ההבנה שזה לא כי אין לי כוח רצון, או כי לא נתנו לי את התפריט הנכון, אלא כי זה הרבה יותר מורכב ומסועף. כל ההבנה הזו והתפיסה הזו היא חדשה, והיא ווק, והיא הגיעה מתוך המחאה של זרם הבאדי פוזיטיב. פשוט ככה. כשפתאום הייתה התעוררות מחאתית של בעיקר הבאדי פוזיטיב, הוא בכלל הגיע מהמאה הקודמת, ובעיקר נשים שחורות ושמנות שרצו למחות כנגד אידיאל היופי, וכנגד הממסד שממש מפלה על רקע של משקל, על רקע של מראה, במיוחד נשים, שההון התרבותי שלנו נמדד במראה החיצוני שלנו. זה התחיל בכלל משם. בעצם כל ההתעוררות המקצועית אל מול הנושא הזה הגיע מתוך האקטיביזם החברתי, מתוך המחאה החברתית של אנשים, או יותר נכון נשים, שאמרו די לדיאטה, מספיק עם זה, מספיק עם אידיאל היופי, הכל כזה גם מתכתב. אני מסרבת להמשיך לחיות את חיי בשנאה עצמית. אני רוצה לקבל את הגוף שלי כמות שהוא, ומשם גם התחילו לצאת כל הקולות והמספרים והסטטיסטיקות של כשל הדיאטות. לא בכך שהמספרים לא היו שם קודם, אבל גם מי ימקד את המחקר שלו בקשר לדיאטות? איזה אינטרס כלכלי יהיה לזה, כאמור. זה, בגלל שזה כאילו מתכתב עם תזונה, אז השיח הזה לא בהכרח כל כך הגיע לאקדמיה הפסיכותרפית, נקרא לזה. אין בהכרח הבנה עמוקה של מה זה שמנופוביה, ובטח לא מה זה סטיגמת המשקל, ומה זה body positive, ואין הבנה של ההשפעות הפיזיולוגיות והפסיכופיזיולוגיות שמובילות להשמנה, כמו שכבר ציינתי. ואין הבנה שאין התכתבות בין אורח חיים בריא לרזון, בהכרח. זאת אומרת, יש המון חוסר מידע, ויותר מזה, הרבה פעמים האנשים עצמם שיושבים בכיסא הטיפולי, יהיו חטופים ושבועים בעצמם בקונספציות האלו, בקונספציות של תרבות הדיאטה, קונספציות שמנופוביות, ואני רוצה רגע לפרוס מה אלו באמת הקונספציות האלו, ואיך זה יכול להתנגש עם טיפול רגשי שלא מיודע בדברים האלו. למה דיאטות הרי לא עובדות? מעבר לה... ההבנה שזה קשור לרגשות ומערכת יחסים מורכבת, ולא רק להוראות חיצוניות. יש פה עוד כמה אלמנטים מאוד חשובים שחשוב להבין. דבר אחד, יש לנו דבר כזה במערכת שלנו, הפיזיולוגית, שנקרא RMR, שזה בעצם ההוצאה הקלורית היומית הבסיסית של הגוף להתקיים. לנשום, להקל, דופק, הזעה, ויסות טמפרטורת גוף. עכשיו, ההוצאה הקלורית היומית הזו היא משתנה עם השנים. ככל שאנחנו מתבגרים ומתבגרות, היא יורדת. זאת אומרת, ההוצאה הקלורית של הגוף שלנו, החילוף חומרים שלנו ברמה הביולוגית ירד, וגם רקמות השריר שלנו ירדו. עם הזמן, שוב, הכל גם תלוי גם בגנטיקה וגם בסגנון החיים שלי, אם אני עושה הרבה ספורט או לא, אבל בוא נאמר, גם הבן אדם הספורטיבי בעולם, בגיל 70, תהיה לו פחות רקמת שריר ופחות הוצאה קלורית יומית של הגוף, לעומת אם הוא עשה את אותו הספורט או אפילו פחות ספורט בגיל 40, אוקיי? זה לצורך ההשוואה. עכשיו, אחד, אז החילוף חומרים, ההוצאה הקלורית היומית שלנו, ה-RMR, היא גם יורדת עם השנים, היא גם שונה בין גבר לאישה, היא גם שונה כמובן בין בן אדם לבן אדם, היא תלויה גם בעצם בכמה רקמת שריר יש לנו בגוף, כי רקמת שריר זו רקמה שמוציאה יותר קלוריות מאשר רקמת שומן. אז אם יש לי יותר אחוז שריר בגוף, כמו למשל גברים, בנטייה הפיזיולוגית הביולוגית שלהם נקרא לזה, ההוצאה הקלורית היומית שלהם, הרבה פעמים, בלי שום מאמץ או השתדלות, היא תהיה פשוט גבוהה יותר. כי פיזיולוגית יש להם יותר אחוזי שריר בגוף משומן. שוב, הכל תלוי ובהסתייגות, אם יקחו אישה מאוד שרירית וספורטיבית וגבר שיש לו דווקא אחוז שומן גבוה והוא לא עושה ספורט כלל והוא גם מבוגר, אז לא בהכרח, כן? אבל אני מדברת רגע על החתך הרחב. עכשיו, ה-RMR שלנו, ההוצאה הקלורית היומית הבסיסית, היא משתנה גם בהתאם להיסטוריית האכילה שלי. משמע, כשהגוף שלנו נמצא בדיאטה, מה זו דיאטה? תלוי איזו, כן? מקבלת דיאטה שהשאיפה שלה זה ירידה במשקל. שינוי תזונתי שהשאיפה שלו ירידה במשקל, אז אנחנו נהיה בגירעון קלורי שלילי. אנחנו נכניס פחות קלוריות מאשר אנחנו נוציא. וככה אנחנו נרד במשקל. כשהגוף חווה את הדבר הזה, בטח אם הוא נעשה בצורה קיצונית, בטח אם זה משהו שחזר על עצמו לאורך החיים, הרבה פעמים, אז הגוף יגיד, כאילו זה השיח הפנימי שלו, וואי וואי, זאתי מרעיבה אותי, אני צריך לשמור, לחסוך ולשמור ליום הדין, אני יודע מתי פעם בית ייתן לי, אני לא יודע, זאתי כל פעם משוגעת הזאתי, כל הזמן נשנה לי דברים. אז בוא נצמצם, כמה קלוריות אני מוציא ליום שיהיה לי פה רזרבות, מה? מה, אני פרייר? זה השיח הפנימי של הגוף, אוקיי? ואז מה שהגוף עושה הוא באמת מוריד את ה-RMR שלנו. אם ה-RMR שלי היה 2000 או 1800, לא יודעת, קלוריות ליום, נניח, סתם אני זורקת ממש מהמותן, אז אחרי הדיאטה הזו הוא ירד ל-1400, ובדיאטה הבאה הוא ירד ל-1200. זאת אומרת, מדיאטה לדיאטה, ההוצאה הקלורית היומית שלנו, תפחת ה-RMR שלנו ירד. למיטב ידיעתי, ה-RMR לא כל כך מתקן את עצמו חזרה, בטח אם אני עושה דיאטות בצורה כרונית. בעצם כל פעם אני אצטרך לעשות דיאטה שבה אני אוכל פחות קלוריות, כדי אפילו רק לשמור על המשקל שלי. אפילו עזבו לרדת, רק לשמור. אז זה משהו אחד שחשוב להבין, שבעצם מה זה אומר? מי שתעשה דיאטה בפעם המיליון, בגיל 45, היא תצטרך משמעותית לאכול פחות כדי לרדת במשקל, ובעצם מאוד יכול להיות אפילו שיש הרבה מאוד אנשים, אולי אפילו בפרט נשים, שהאכילה שלהן ביום יום היא כבר בסדר, או היא אפילו מועטה מדי בשביל להרגיש מסופקות, בשביל לחיות בנינוחות, והן עדיין לא יהיו רזות, כי הן כל החיים עשו דיאטות, כי ושיבש להן את ה-RMR, כי הן התבגרו ועברו לידות והריונות, והגוף השתנה וגם הגיל עלה, וה-RMR ירד עוד יותר. כי גם אולי מראש הן הולדו עם מבנה גופני הגלגל, ואז גם, והן אף פעם לא נועדו להיות מאוד רזות, ואז גם שיבשו להן את מערכת היחסים עם אכילה, ואז גם נדפק להן החילוף חומרים, ה-RMR נהיה נמוך מאוד, ואז הן יהיו נשים שמנות, שלא בהכרח אוכלות המון. זאת קונספציה מספר אחת שצריך להבין. מראה עגול או שמן, ממש לא בהכרח אומר שהבן אדם או בת האדם שמולנו אוכלת המון. זה לא הכרח. ואז הרבה פעמים כשאין את ההבנה הזו ואת הידע הזה, אפשר לחשוב ולטעות שמדובר פה במישהי שאוכלת בצורה לא מידתית, שאולי יש מופעי התנהגות סביב אכילה שהם לא בריאים, למרות שאולי היא בכלל כבר נניח דווקא במקום טוב עם האכילה. פשוט ככה היא נראית כשהיא במקום טוב עם האכילה. או יכול להיות שעדיין הוא במקום טוב עם האכילה, אבל עדיין יכול להיות שהיא לא אוכלת המון. והמורכבות עם האכילה שיש לה זה בדיוק סביב זה, שלא משנה מה היא עושה, היא נראית כך, ואז אשמה, ואז זה משבש לה את מערכת היחסים מול אוכל, וטיפול מיטיב עבורה יהיה לעזור לרגע לשמוט את ההתעסקות במראה או במשקל, יחד כמובן עם התייחסות רגשית אל זה, ומה זה עושה בשבילי שזה ככה, ואיך אני יכולה להתמודד עם זה, אבל מתוך הניסיון למצוא אורח חיים בריא, אז רגע לנסות לשמוט את ההתעסקות הזו, ורק לחפש את אורח החיים הבריא הסובייקטיבי שמתאים לי, רגשית וגופנית, ובהתכתבות שביניהם, ולאט לאט אני אגלה מהו המראה או המשקל הבריא שלי. אבל הרבה פעמים בעצם כשאין את הידע הזה, סביב RMR וקשר הדיאטות, וזה שאת יכולה לחיות אורח חיים בריא ולהיות שמנה, אז המענה הטיפולי יהיה לא מיטיב, ואולי אפילו יחמיר את המצב, כמו באמירות של, אז למה שלא תנסי את הזריקות האלו, הזריקות הרזיה הרפואיות האלו, או למה שלא תעשי ניתוח קיצור קיבה, שנשים בצד, לא שזה בצד, אבל שצריך גם להבין ולדעת מה הסכנות שבאלו, ומה ההצלחות הסטטיסטיות של אלו, והאם, אם אני שמנה אבל בריאה, ובדיקות הדם שלי תקינות, ולחץ הדם תקין, ואני עושה ספורט נניח, אבל אני עדיין שמנה, האם בכלל כדאי לי לעשות את ההתערבויות הרפואיות האלו? כי יכול מאוד להיות שזה ירע את מצבי הבריאותי, וזה רק ייתן מענה נראותי. ואז מה שקורה, שהרבה מאוד מטפלים ומטפלות רגשיים, רגשיות, יושבות בקליניקה, שבויות בעצמן בסטיגמות שמנופוביות וסטיגמות המשקל. מה זו סטיגמת המשקל? סטיגמת המשקל נובעת מתוך הבורות, שחושבת שמי ששמן זה כי הוא חסר כוח רצון, גרגרן, עצלן, ויש היוסיפו גם עוד סטיגמות כאילו לא קשורות ועוד יותר נוראיות כמו הוא טיפש. אפשר לראות בהרבה סרטים וסדרות וספרים שהדמות השמנה היא כמעט תמיד תהיה מאופיינת בתכונות אישיות לא משהו. במקרה הטוב זה יהיה החבר הטיפש, החבר העצלן, הגרגרן, המצחיקול. במקרים הפחות טובים זה יהיה החבר, הדמות הרעה אפילו, כי יש מחשבה שהתכונות האלו הובילו אותו להיראות ככה. אבל צריך להבין שאין שום קשר בין אלו לבין המשקל, ובעצם בן אדם יכול להיות מאוד חרוץ, זה שוב, זה גם מסתף לאינסוף, כי בן אדם הרי גם יכול להיות חרוץ בטירוף ועובד העשור ואב מופלא ולא יודעת מה, אבל שתהיה לו מערכת יחסים מורכבת מול אוכל. האם זה אומר שהוא עצלן? מזה נגזור שאין לו כוח רצון? ומה אם יש לו המון כוח רצון במלא מישורים אחרים, אבל פה, היות וזה כאמור לא קשור לכוח רצון, אלא להמון רבדים מורכבים, זה לא מסתייע לו. אז א', זה אחד. ב', נזכיר שהוא יכול להיות ספורטיבי ואוכל בריא, או היא ספורטיבית ואוכלת בריא, ועדיין להיות בעלת מראה מלא או שמן. אז לשני המקרים, בין אם כי היא לא מקיימת אורח חיים בריא, כי זה מורכב, ובין אם כי היא מקיימת אורח חיים בריא, אבל עדיין המראה שלה הוא לא רזה, בגלל, בלי לנסיבות שמניתי מקודם, כך או כך, זה לא מעיד על תכונות האישיות שלה. ופה, אנשי מקצוע של טיפול נפשי, לוקים בחסר. נוסיף על כך שהם גם בני אדם, בני ובנות אדם, שחיות בחברה, וכפופות לנרטיבים התרבותיים של מה זה להיות בת אדם ראויה. ואידיאל היופי ושמנופוביה. הנרטיבים אולי מהחזקים ביותר שיש לנו בחברה וחולשים על כמעט כל חברה, והיום כבר אפילו לא רק במערב. אז כמה זה קשה להיות ערה למים שאני שוחה בהם, ואז לטפל מתוכם. כי אולי גם אני שבויה בקונספציות האלו. ואם אין את הידע הפסיכופיזיולוגי הזה של RMR, כשל הדיאטות, החיוות של אכילה עם התרבות ועם החברה ועם ולהיות ער לסטיגמות המשקל, אם אין את כל הדבר הזה, אני עלולה לעשות נזק. הגיעו אליי לא פעם לקוחות, בין אם באימון או בטיפול, ששיתפו אותי בסיטואציות מאוד כואבות שקרו להן מול המטפלות שלהן, שכשאין לכאורה, ובאמת אולי מכוונה טובה במקור, כן? אבל ניסו לעזור אל מול דימוי גוף, מראה שמן, קושי עם אימות צורך חיים מיטיב. הן בסוף עשו נזק על ידי אמירות שרירותיות, כמו בואי נראה איך את יכולה להפחית מאיפה, או שלחו אותן למיני התערבויות רפואיות פולשניות. ופה זה העקב אכילס של הטיפול הרגשי, שאיפה שתזונאית שמיודעת בשיח הזה, היא דווקא מיודעת ויכולה, היא מכירה, היא שוחה במים החדשים האלו נקרא לזה, המטפלת הרגשית לא בהכרח. יחד עם זאת, לתזונאית אין את הידע לעשות טיפול רגשי. אז מה נעשה? אנחנו קרובות לסיום, אבל אני רוצה רגע אז להגיד שנייה עוד משהו. כל הפרק הזה אמרתי, אכילה רגשית לא מיטיבה. והתעקשתי על התוספת של הלא מיטיבה. למה? מה זה אומר? רגע נתייחס לזה, ומשם ננסה לענות על השאלה של אז מה נעשה, ומה ניתן לעשות, ולמי נלך, ולאן נפנה. יש אכילה רגשית שהיא מיטיבה. עכשיו עשיתי יצירה, הלכתי לעשות פיפי, חזרתי, הרגשתי שאני קצת יפה, ואני צריכה משהו שקצת יעיר אותי, אבל גם בא לי משהו קצת מתוק, לקחתי שוקולד. זה היה דוגמה מושלמת לאכילה שהיא אינטגרטיבית בין הצורך הפיזיולוגי שלי, לצורך גם אולי רגשי שלי נקרא לזה. כי הם באים ביחד, ובהרבה מאוד מן המקרים הם יבואו ביחד, ויותר מזה אני אומר לכם, אם מערכת היחסים שלי מול אוכל היא בריאה, הם כמעט תמיד ילכו ביחד. אני כמעט אף פעם לא אוכל רק כי שיתנו אותו, ואני חייבת עכשיו להכניס את זה לפה, כי אני רעבה או כי אני מבינה שאני צריכה, אז אני פשוט אוכל את זה כמו קרטון, ונמשיך הלאה בחיים שלי. לא, אז תמיד האידיאל נקרא לזה, בשאיפה, זה יהיה להיות במקום ש... אני רעבה. וחשוב לי לאכול חלבון, כי עוד לא אכלתי היום חלבון, כי גם יש לי איזושהי הבנה לערכים תזונתיים, ואני כן מתייחסת אליהם באכילה שלי, אבל אני יחד עם זה גם אבדוק, אבל מה בא לי? ומה בא לי הזה יכול להיות מושפע מהמון דברים? ממזג האוויר, מהשלב ההורמונלי שלי בחודש, מהמצב הרגשי שלי היום אל מול החיים שלי, מכמה אני עייפה או ערנית, מהאם אני הולכת או לא הולכת לעשות אחרי זה אימון, ואני רוצה או לא רוצה שיהיה לי כבד בבטן, זה תלוי בכל כך הרבה נסיבות, או גם בכמה כוח יש לי עכשיו להכין לעצמי אוכל, או אולי אין לי ואני אזמין. זה תלוי בהמון המון נסיבות, ובאכילה מיטיבה, תהיה אינטגרציה בין כל הנסיבות האלו, כולל רגש וחשק. כי אם אני יכולה להיות קשובה גם לחשקים שלי, ולתת להם מענה, אני גם אוכל להיות מסופקת בצורה כלל רבדית, ובכך גם להפחית אכילה רגשית שהיא לא מיטיבה. ומה זה לא מיטיבה? לא מיטיבה זה אכילה שהיא כבר פוגעת בי. היא חוזרת על עצמה בכמות ובעוצמה, והיא מאוד כותבית, והיא פוגעת בי. זה לא שאני עכשיו אכלתי ארוחה שהתייחסתי בה גם לרגשות שלי, והיא הייתה לי מספקת, או אפילו היה לי השבוע רצון להתפנק על איזה טייק אווי של מזון שהערך התזונתי שלו הוא לא טוב, אבל הוא כיף לי והוא מנחם לי, ועשיתי את זה וכיף לי עם זה, ונתתי מענה לאכילה הרגשית שלי במהלך השבוע הזה. זו אכילה רגשית שהיא מיטיבה, היא באינטגרציה עם הרגשות שלנו ועם הגוף שלנו ועם אורח החיים שלנו, היא במידה שהיא סבירה והיא לא מזיקה, ולהפך היא אפילו תיטיב ללונג טרם, לטווח הרחוק עם מערכת היחסים שלנו, עם אוכל ועם דימוי הגוף, עם בריאות ונוכל להתמיד, ובאמת זה ככה נקרא לזה בעיניי לפחות, אכילה רגשית שהיא כזו בבסך הכל שלה, כן, יהיו שבועות שקצת יותר, קצת פחות, אבל בבסך הכל זו אכילה אידיאלית, שעושה אינטגרציה בין הכל. מתי אכילה רגשית נהיית לא מיטיבה? כשהיא נהיית באמת פוגענית. כשאני מוצאת את עצמי סובלת מבולמוסים, כשאני מוצאת את עצמי אוכלת רק או בעיקר מזון שערכים התזונתיים שלו לא טובים, כי זה המזון היחידי שבא לי לאכול, כשאני מוצאת את עצמי אוכלת בכמויות שאחריהן אני סובלת, כשאני מוצאת את עצמי בקוטביות מול אכילה, או ממש 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 סטריקטית נוקשה תזונה נקייה במרכאות, טהרנית, בריאותנית, הכל מאוד מוקפד, ואז בום, תקופה או שבוע או כל כמה ימים איזה התקף אכילה, או יש כל מיני מופעים לאכילה רגשית שהיא פוגעת בנו. והדרך לדעת עם אכילה, אני חושבת שכל אחת יכולה לדעת עבור עצמה עם אכילה רגשית פוגעת בה. אנחנו באמת יכולות לדעת את זה. ושוב, תמיד ההזמנה זה להסתכל במקרו ולא במיקרו. אם היה לי היום ערב, וואלה, אני לפני וסת, עשיתי שחטה מפייסל, ואני כיף לי להזמין עכשיו המבורגר וצ'יפס, ואחרי זה גם לפתוח איזה שוקולד וקולה, איזה כיף, איזה כיף, גם אם התפוצצתי. וואלה, ענה לי על הצורך, זה לא דבר שקורה כל הזמן. אז שוב, זה תמיד להסתכל במקרו ולא במיקרו. זה ככה איזשהו משהו שהיה לי חשוב להבהיר, שכדי בכלל לסכם קצת את הדיון הזה סביב אכילה רגשית, ולהבין מתי זה משהו שמצריך טיפול, וגם כשאנחנו עושות תהליך ודרך סביב אכילה רגשית לא מיטיבה, אז שהתוצאה הרצויה היא לא שלא תהיה לנו אכילה רגשית כלל, כי זה לא הגיוני או אפשרי, ובעצם הניסיון למחוק רגשות מאכילה שלנו, הוא כשלעצמו מה שלרוב יסלים אותה, אז רק להבין את זה, ואז למי ניתן לפנות. אז תראו, אני חושבת שגם כאן הדברים הם סובייקטיביים, ויש אנשים שיצטרכו יותר עזרה בניהול פרקטי של משאבי החיים שלהם, והאכילה שלהם מהמקום של איך להכין אוכל מזין בקלות ובמהירות, מה הם מזונות שנגישים וקלים לי, איך אני יכולה להשחיל את זה בחיים שלי ושזה ירגיש לי נעים, איך אני יכולה לענות על הצרכים שלי הפיזיולוגיים, אבל אולי גם רגשיים, כשבא לי מתוק, על ידי תזונה שתהיה לי נגישה, שתהיה מזינה, זאת אומרת, כל מיני פרקטיקות יותר באמת תזונתיות, התנהגותיות, שבהן אולי באמת מישהי שלמדה תזונה ולקחה גם כמה קורסים כאלה של ליווי או קואוצ'ינג כזה או אחר, יכולה לעזור. יכולה לעזור מאוד אפילו. יחד עם זאת, אם את מרגישה שהסיפור אצלך הוא עמוק מזה, מסועף, טעון, כואב, שהיית כבר אצל כל מיני תזונאיות מקסימות אבל זה לא ממש עזר, אני חושבת שכאן זה המקום לקחת טיפול רגשי, ובתוכו לחפש מטפלת רגשית שמיודעת במידת מה לפחות בנושאים. יש לא המון אנשי ונשות מקצוע שמיודעות בנושא הזה בצורה הזו, או לפחות במידה כלשהי, אבל יש כאלו. הפורום המקצועי לדימוי גוף הקים אותו מעיין קרת, מי שלא מכירה, דוגמנית על השעבר ואקטיביסטית חלוצה וחשובה. ובפורום הזה יש המון המון אנשי ונשות מקצוע הוא לא פתוח לקהל הרחב, הוא רק של אנשי ונשות מקצוע, אבל דרך המקום הזה אפשר באמת לאתר מטפלות רגשיות שמיודעות בנושא ויוכלו ללוות בצורה רגישה ומותאמת. אפשר להגיע לבדוק את זה גם, אתן מוזמנות לפנות אליי, אני יכולה לעזור בחיפוש, ואני כמובן בעצמי מטפלת רגשית מיודעת. ואגב, חשוב להזכיר שגם תזונאי ותזונאית, חשוב מאוד שהם יהיו מיודעים בנושא, כי כמובן שהרבה מאוד תזונאים מאוד לא מיודעים, מאוד שבועים בעצמם בקונספציות, למרות שיש להם ידע פיזיולוגי, הם עדיין מאוד לא מיודעים את השיח הרגשי. וכך באמת משהו בתוך האקדמיה לא מחזיק או מכשיר אנשי מקצוע מספיק בצורה רחבה, כי הנושא הזה הוא עדיין מגיע מתוך השטח. אז זה מאוד תלוי מקרה, לפעמים תזונאית יכולה מאוד לעזור, לפעמים דווקא מטפלת רגשית, לפעמים אולי צריך לעשות שילוב של השתיים. יש אנשי ונשות מקצוע מיודעים שיהיו מיודעים ומיודעות בשיח הזה, צריך פשוט לדעת מי ולאן לגשת. מוזמנות, אם מישהי מחפשת לפנות אליי, ואני אעזור במציאת איש או אשת המקצוע הנכונים, בשמחה רבה וללא תמורה. אני מאוד מקווה שהפרק הזה שפך אור ועזר. תודה רבה לכל מי שהקשיבה ולכל מי שהייתה כאן עד עכשיו. אם יש לכם שאלות נוספות, אתן מוזמנות לפנות אליי בפרטי. וכאמור, אם אתן מחפשות מישהי מטפלת רגשית, שתהיה רגישה קשובה ומיודעת בנושא, וגם עם ידע פיזיולוגי, כי כאמור אני גם מאמנת כושר ואקטיביסטית בתחום מבעוד מועד כבר שנים, מוזמנות לפנות אליי. שיהיה לכולנו המשך יום, זמן, שבוע מקסים, מי ייתן ונדע ימים טובים. רק תזכרו שאתן לא אשמות ולא אשמים אם אתן חוות קשיים בנושא הזה. אנחנו רק חיות במים שהם מזוהמים, ואני מנסה כל יום עוד קצת לנקות אותם. תודה שהייתן איתנו. באם אהבת או אהבת את הפרק, מוזמנים עוד לשתף אותו איפה ועם מי שנראה לך שתתרה ממנו. אם אתה או את מעוניינת בטיפול בגישת פסיכותרפיה גופנית, או במעקב אחר התכנים והעשייה שלי, אני נמצאת באינסטגרם ובטיק טוק בנועה זילברמן 869, ובפייסבוק בנועה זילברמן מקף אמצעי, פסיכותרפיה גופנית ודימוי גוף. לינקים נמצאים בתיאור הפרק. פרק יוצא אחד לחודש, מוזמנים עוד לעקוב ולעשות סאבסקרייב. נתראה בפרק הבא.